كول داويد كول هامت هتصدق بها شلوم مش الدير التخنيوتاف متهران مشاعة 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي 11:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم فهران ومدخيلين اتشدورينو لهيوم ربيعي 2 بمارس 2022 ونقيش لخم تتوخني تشفويت شل هيوم تخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. הפעלת תוכנת הריגול פקסוס של חברת NSO נגד אזרחים ישראלים שנעשה בה שימוש כזה כפי שנחשף בתחקיר כלכליסט היא פעולה אנטי דמוקרטית ולא חוקתית בעליל של משטרת ישראל. פקסוס היא תוכנה שפגיעתה בזכויות יסוד פרטיות, חופש ביטוי, חופש מחאה והתאגדות גדולה לאין שיעור מפגיעתם של כלי החקירה החודרניים שבידי משטרת ישראל, כמו איכוני טלפונים, האזנות סתר, עריכת חיפושים או חדירה לחומר מחשב. שכן פקסוס היא כל אלה ויותר. היא מאפשרת לחדור לטלפון הנייד ללא ידיעת בעליו, להעתיק את המידע הקיים בו, לעקוב אחר מקומו, לצוטט למיקרופון או למצלמה, לשיחות הנעשות בו, לתכתובות ועוד. כל אלו נותנים למשטרה גישה אל נימי נפשו של האדם הרבה מעבר לצורכי החקירה. המשטרה טוענת שפעילותיה נעשו בפיקוח היועץ המשפטי לממשלה ואושרו בצווי שופטים, אך אלו לא יכולים להכשיר שימוש בתוכנה ללא הסמכה מפורשת בחוק. גם דבריו של המפכ"ל קובי שבתאי שמשטרת ישראל אינה מפעילה את יכולותיה הטכנולוגיות המתקדמות אל מול אזרחים ומפגינים תמימים אינם מספקים, שהרי מי שקובע אם מדובר באזרחים תמימים היא המשטרה עצמה. כך שבכל הנוגע לאזרחים שאינם תמימים, יש לראות בדבריו של שבתאי אישור לממצאי התחקיר. כמו כן, מדוברות בתי המשפט נמסר שלא מוכרת להם בקשות לשימוש בפגסוס.
פגסוס
מאזינים יקרים, תוצאות השימוש בפקסוס כבר התפרסמו ברחבי העולם. התוכנה נמכרה באישור ישראל למשטרים אוטוריטריים לצורך מניעת פשיעה וטרור לכאורה, אך שימשה אותם בפועל למעקב אחרי פעילי זכויות האדם, עיתונאים ומתנגדי משטר. באחרונה מסרו במשרד החוץ הפלסטיני כי התוכנה נמצאה גם בטלפונים הניידים של שלושה מבחיריהם. כעת מתברר שבניגוד לטענת NSO, כי טלפונים ישראליים לא יכולים לשמש יעד למעקב, גם פעילי מחאה דמוקרטית ישראלים הם יעד קביל. כמו עם הכלי של השבק, כך גם עם פגסוס, אין להתפלא כי כלים המשמשים את ישראל להנצחת שליטתה בפלסטינים או למלחמה בריביה ברחבי העולם מופנים בסופו של דבר פנימה כלפי אזרחים. ישראל הולכת ונהיית ישות מעקב ומפרת חוק סדרתית שעושה שימוש באמצעים רבי עוצמה המעמידים את האזרחים תחת מעקב חודרני ומתמיד. יש להפסיק לאלתר את השימוש בפקסוס, לאסור אותו בחוק ולחקור כיצד ובידי מי אושרה התוכנה לשימוש נגד אזרחים, והאם הדרג הפוליטי היה בסוד העניינים. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זד אמר כי להחלטת מועצת הביטחון של האום ביחס למשבר בתימן יהיו השלכות שליליות על תהליך השלום ותחמיר עוד יותר את העמדות של הצדדים המסוכסכים. בתגובה להחלטת מועצת הביטחון בנושא המשבר בתימן אמר חטיב זד כי החלטת המועצה נתקבלה על בסיס שיקולים פוליטיים ובלחץ מדינות קואליציית התוקפנות, מה מהווה אתגר מול המאמצים הקיימים לחידוש התהליך המדיני, ותהיינה לכך השלכות שליליות על תהליך השלום. חטיב זאדה הדגיש כי מאז תחלת התוקפנות על תימן, התפיסה של מועצת הביטחון לא הייתה מציאותית מצד המדינות התומכות בתוקפנות, לכן המשבר העריך והאסון ההומניטרי הגרוע ביותר החריף עוד יותר. צוות המסע ומתן לשיחות הגרעין נועד בוינה עם נציגי הטרויקה האירופית במסגרת המסע ומתן המתמשך לביטול האמברגו על איראן. בראש המשלחת האיראנית עומד עלי בקרי, עוזר שר החוץ לעניינים מדיניים ועוזרי שר החוץ לעניינים משפטיים וכלכליים. דובר הסוכנות לאנרגיה אטומית ומספר מומחים. הפגישה היא השנייה בין משלחת המסע ומתן האיראנית לבין נציגי הטרויקה האירופית, גרמניה, צרפת ובריטניה במהלך 24 השעות האחרונות. סבב המסע ומתן השמיני בוינה בין איראן לקבוצת 4 פלוס 1 החל ב-27 בדיסמבר, כאשר הצלחת השיחות או כישלונן תלויות רק בהחלטות פוליטיות של המשלחות המערביות. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר כי ארצו מצפה לסיום מוצלח של המסע ומתן בוינה, והדגיש כי אין תחליף לתוכנית הפעולה המקיפה המשותפת הסכם הגרעין. בנאום שנעשה שלישי במצעות ועידת וידאו לקראת הוועידה לפירוק הנשק, אמר לברוב כי המאמצים עדיין נמשכים להחיות את הסכם הגרעין או לטפל בסוגיות הקשורות לתוכנית הגרעין של איראן. לברוב הביע תקווה שהמאמצים האלה יביאו לסיום מוצלח של המסע ומתן, והדגיש שיש ליישם את כל ההתחייבויות שנקבעו בהסכם הגרעין ובהחלטת מועצת הביטחון 2231 ללא כל תנאי. ראשי הרשויות לביטחון החופים והגבולות של איראן וקטר קיימו דיונים במסגרת הכנס ה-16 בסדרת הפגישות בין שני הצדדים לדון על ביטחון החופים של שתי המדינות. סוכנות הידיעות הקטרית מסרה כי הפגישה שנערכה בבירת קטר דוחה באה במסגרת ההסכם שנחתם בין קטר ואיראן לתאום ביניהן בנושאי הביטחון הקשורים לכלי השייט והנושאים הקשורים לביטחון החופים והגבולות. שר ההשכלה האסלאמית באיראן מוחמד מהדי אסמאעילי אמר כי ההתנגדות לישות הציונית היא בגלל מעשיה הגזעניים ובגלל הכיבוש, והדגיש כי לעם הפלסטיני את הזכות להכריע את גורלו. במהלך השתתפותו בכנס דיאלוג בין הדתות בלבנון אתמול שלישי, אמר מוחמד מהדי אסמאעילי כי באיראן ישנו דו קיום בין חסידי הדתות השונות, והחוקה האיראנית מאשרת את חופש העבודה והפולחן לחסידי הדתות. כמו כן, יש נציגים של בני המיעוטים בפרלמנט ובממשלה באיראן. השר הוסיף כי נפילתם חלל של אזרחים איראנים הנוצרים והיהודים במלחמה הכפויה מצד משטרו לשעבר של סדאם על איראן 1980-1988 מלמדת על הסולידריות בין בני העם האיראני. בהתייחסו לגישה האזורית של רפובליקת איראן האסלאמית, אמר השר אסמאעילי כי איראן מדגישה את הזכות של כל עמי האזור לנהל את ענייניהם ולהכריע בעצמם את גורלם. הוא הדגיש כי החלל סולימני שהגן על נוצרים ובני הדתות האחרות בעיראק ובסוריה מייצג דוגמה אמיתית לגישה בה נוקטת הרפובליקה האסלאמית באיראן. צעיר פלסטיני נרצח אחרי שנורה בידי כוחות ישראל בכניסה לכפר בית פג'ר ליד בית לחם. מקורות ישראלים טענו כי נסיבות הירי בו לא ידועות בשלב הזה. הנרצח הוא עומר אבו עפיפה ממחנה הפליטים אל-גרוב. זהו הנרצח הפלסטיני השלישי ביממה האחרונה מאש כוחות ישראל. השר לביטחון הפנים של ישראל עומר בר-לב טען כי בחודש האחרון נעצרו יותר מ-150 חשודים באירועי ירי והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים במסגרת פעילות המשטרה הישראלית למיגור האלימות בחברה הפלסטינית. לדברי בר-לב, 54 סוחרי סמים נעצרו ונתפסו יותר מ-135 אקדחים, 30 רובי M16 אוך 24 רובי קלשינקוף. עוד הוא הוסיף כי המשטרה סיכלה אירועי הברחה מירדן, תפסה מטעני חבלה ואקלה כספים ורכוש בשווי מאות מיליוני שקלים לדבריו. מספר אירועי הירי צנח ב-40% בארבעת החודשים האחרונים, ומספר מקרי הרצח ירד בהשוואה לשנה שעברה, דברי בר-לב. בית המשפט העליון של ישראל קיבל את ערעור הדיירים שגרים בשכונת שייך ג'ראח במזרח עיר הקודש, שביקשו לא לפנותם מבתיהם. השופטים קבעו כי יש לאפשר למשפחות להתגורר בנכסים כנגד תשלום דמי שכירות, דמי שכירות מופחתים של 200 שקלים בחודש עד להשלמת הליכי ההסדר במקום, ואז תוכרע באופן סופי שאלת הזכויות במקרקעין. מהומה פרצה במליאת הכנסת כשחברת הכנסת אורית סטרוק ויושב ראש מפלגתה בצלאל סמוטריץ' מהציונות הדתית החלו לצעוק על חבר הכנסת ניר אורבך ממפלגת ימינה. יושב ראש הכנסת מיקי לוי הורה להוציא את השניים מהפרסה, החלק שמאחורי המליאה, במהלך העימות שהתפתח לצעקות רמות, ובמהלכו אחד מהסדרנים נחבט בבעטות ונפל. בעקבות התארגנות של האופוזיציה שהפכה את חוק הצעת הגבלת כהונת ראש ממשלה ל8 שנים להצעת אי אמון, ובעקבות פגישת ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט עם קנצלר גרמניה אולף שולץ, הודיע שר המשפטים גדעון סער על דחיית ההצבעה לשבוע הבא. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם, והנה הפרשנות שלנו להיום רביעי מקול דוד. העמדה האיראנית על המשבר באוקראינה. המשבר שמצא את ביטויו המוחשי במבצע רוסי בשטח אוקראינה כתגובה לניסיונות נטו לצרף את המדינה לברית הוא משבר מורכב. על פני הדברים, מדובר בעימות צבאי בין שתי המדינות השכנות, רוסיה ואוקראינה. אחת מהן הכניסה את הכוחות הצבאיים שלה לשטח של השנייה והובילה לקרב קשה. אך בראייה עמוקה הוא משבר עמוק יותר ורחב יותר בין רוסיה לבין אירופה ובכלל המערב. קדמו למשבר הצבאי משבר פוליטי ודיפלומטי בין רוסיה שהתנגדה להצטרפות אוקראינה לברית נאטו, ולבין ארצות הברית ואירופה שלמרות שלא תמכו במפורש להצטרפות אך נאטו לתמיכה. עוד קדמו לכך, האיומים משני הצדדים, איום למבצע מצד רוסיה והגברת הכוחות בגבול, ואיום לסנקציות ובידוד מצד ארצות הברית ואירופה. אחרי שממשה רוסיה את האיום שלה והתחילה במבצע, גם בצד האירופי והאמריקני התחילו לממש את הסנקציות. אפילו למרות הסיסמאות על כך שספורט צריך להיות לא פוליטי, התחילו במערב להרחקת נבחרות הספורט הרוסיות ממשחקים. יותר מזה, התחילו להמשיך לשלוח נשק וסיוע לאוקראינה. יש לציין כי עוד לפני המבצע הרוסי, ארצות הברית שלחה נשק בכמה מנות לאוקראינה. הממדים של המשבר מתרחבים רחוק. מצד אחד זה מבחן לנאטו להוכיח את קיומה. מצד אחר זה קשור ליריבות עמוקה והיסטורית בין ארצות הברית ורוסיה כיורשת העיקרית של ברית המועצות לשעבר, וגם קשור לאסטרטגיה של ארצות הברית בעולם ליצירת משברים נגד היריבים. הבעת עמדה מצד מדינות שונות תלויה לסוג היחסים הבינלאומיים שלהן בנוגע לכל אחד הצדדים. מבחינת איראן, היא משתפת פעולה עם רוסיה בתוכנית הגרעין האזרחית שלה, ורוסיה וסין נחשבות שתי תומכות עיקריות שלה בתוכנית הגרעין. מצד אחר, מתנהלות עכשיו שיחות חזרה להסכם הגרעין בוויינה בין איראן לבין 4+1. לכן היה מן הצפוי שאיראן לא תתייחס למשבר ולכל היותר תשתוק מול המשבר, כמו רוב המדינות הערביות במפרץ הפרסי, שלמרות שהן בנות הברית של ארצות הברית, אך גם חוששות מתגובה רוסית ולא נקטו עמדה ברורה. אך איראן הביאה עמדה ברורה במשבר. ביחס לעצם המשבר, הבכירים האיראנים הביאו התנגדות נחרצת למלחמה וחורבן ועימות שמוביל לחורבן והרס יותר. הם מתנגדים לפילוט, פליטות של האנשים. מנהיג המהפכה אייתוללה סייד עלי חמינאי התייחס בנאומו האחרון למשבר והבהיר בבירור שאיראן מתנגדת למלחמה ומזמינה את הצדדים להפסקת אש. הוא הדגיש כי זו עמדתה הנצחית של איראן. בנקודה זו התייחס המנהיג לסטנדרט הכפול של המערב במשברים וגינה את השתיקה שלה מול המלחמה בתימן ואפגניסטן. אך לצד זה התייחסו באיראן גם לשורשי המשבר כתוצאה של מדיניות ארצות הברית לייצר משברים כדי לספק את האינטרסים שלה. מבחינת איראן, אוקראינה הפכה קורבן למדיניות ארצות הברית משתי סיבות. ראשונה, היא שיחקה לידי המערב והתחילה למהלכים פרובוקטיביים כלפי רוסיה השכנה. אחר כך, אחרי המבצע הרוסי, נחשף לה כי התמיכה המערבית לא כל כך מועילה להצלת המדינה. בכך באיראן גינו דרך המשבר את מדיניות האימפריאלית של ארצות הברית בייצור משברים, וגם התגישו את הלקח שאת הביטחון אי אפשר להעביר לידיים חיצוניות ואי אפשר לסמוך על מדינות המערב בכלל ועל ארצות הברית בפרט. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. ישראל החזירה עשרות פליטים אוקראינים מנמל התעופה בן גוריון בישראל ולא אפשרה להם להיכנס לישראל. כך הודיע שגריר אוקראינה בישראל יבגין קרונוצ'וק. הוא הביע אכזבה מהחלטת משרד הפנים הישראלי לא לאפשר לפליטים האוקראינים להגיע לישראל מפולין או מהונגריה. השגריר האוקראיני מתח ביקורת על גורמים ישראלים והזכיר את הסיוע של אוקראינה ליהודים במלחמת העולם השנייה, ואמר כי אלפי חסידי אומות עולם אוקראינים הצילו יהודים בשואה. לפי דברי השגריר, ישראל התנהגה עם הפליטים האוקראינים כזרים שבאים לעבוד בישראל ודרשה מהם ערבות של 10,000 עד 20,000 שקלים. זה עניין הומניטרי ואני מבקש שישקלו את זה שוב. לבקש ערבות של 10,000 או 20,000 שקלים זה קשה מאוד. אנחנו מבקשים את העזרה שלכם. הם לא באים לעבוד כאן, הם בורחים מהמלחמה. השגריר אמר כי ארצו אוקראינה ביקשה מישראל סיוע רפואי ומשלוח של ציוד צבאי. על רקע המשבר באוקראינה ועליית המחירים בישראל, סגן שרת הכלכלה של ישראל יאיר גולן ממפלגת מרץ אמר בכנס של איגוד התעשייה הקיבוצית כי יש חוסר ודאות בעולם ואנו כבר מתמודדים עם חוסר הוודאות. לדבריו תהיה עליית מחירים עולמית באנרגיה ובחומרי הגלם ואין לנו מושג לאן זה יגיע. עלינו לשמור על גמישות. היצואנים הישראלים תוהים כעת מה יהיה עם היצוא לרוסיה, מי ישלם ואם ישלם. אנחנו בודקים את זה, דברי סגן שר הכלכלה של ישראל. שר החוץ של ישראל יאיר לפיד הנחה להוריד את דרג הייצוג הישראלי בנאום בדיון החירום בעצרת האום, כך שלא שגריר ישראל באום גלעד ארדן ינאם אלא סגניתו נועה פורמן. ישראל כבר הודיעה שהיא תצביע בעד החלטת הגינוי של רוסיה והקריאה להפסקה מיידית של המלחמה. מקורות במשרד החוץ של ישראל אמרו כי במשרד לא ממש סומכים על ארדן ויש חשש מכך שכגורם פוליטי הוא יעשה בנאום הצגות לא מתואמות שיביכו את ישראל ויספחו אותה מול רוסיה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד.